ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבת רדף למד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מ-10 שורות מסוף העמוד. מיד רואים צורת משולש, זה המשך של הסדרה שכבר הסברנו אותו בשיעור הקודם. ההוא דאמר לחברי, מהי בית בהי ביתה? מה אתה עושה בבית זה שהכל יודעים ששלי היה? אמר לי, אז הלוקח או המחזיק אומר, מנח זווינתי ואכלתי שני חזקה. אני קניתי את זה ממך וגם שהיתי פה שנות חזקה, 3 שנים. אמר לי, אז המוכר עונה, תשמע, אם אתה רוצה להישען על החזקה שלך ואיך נוצר חזקה, בזה שאני המרקה מהבעלים הראשונים שתקתי וכאילו לא שמעת ממני מחאה משך כל 3 שנים האלו, אז יש לי חדשות בשבילך. בשוקי בראי הווי. מה זה? אז בוא נראה מיד ברשבם. אנחנו מסתכלים ברשבם 4 שורות מתחת לגמרא. המלא ענה בשוקי בראי הווי, בארץ מרחקים, מקום שאין השיירות מצויות, ולא ידעתי, כאילו על הנוכחות שלך בבית שלי, ולכך לא מחיתי. נחזור לגמרא. אמר לי, הלוקח עונה, וליסעדי דחושתה, אבל יש לי עדים שכל שנה, הוועתית, תלתן יומי. היית פה, במקום, באזור, 30 יום. כל שנה 30 יום, ובכל זאת לא מחיתה. אמר לי, אז המוכר, הבעלים הראשונים עונים, תלתן יומי בשוקי הווי תרידנה. משך אותם 30 יום, נכון הייתי באזור, אבל הייתי תרוד במסחר. ולכן לא שמתי לב על הנכס הספציפי הזה שאתה שהיית בו. ולכן לא ידעתי. ברשבם, 4 שורות מהסוף, בשוקי הווי תרידנה, למכור סחורתי ולקנות אחרת, ולא ידעתי שאתה דר בביתי, וכגון שיש לו בית אחר באותה עיר שהיה מתחסן שם כל 30 יום. אז יש כאן ויכוח בין בעלים ראשונים ואיזו מוחזק. אמר רבה, אנחנו נתקלים עכשיו בסימון חדש. ובמבנה בצד אנחנו מעירים שהבית הוא מבליט את השם רבה, ואנחנו נראה פה פסקי רבה על המקרים המסומנים במשולש, ונשים לב שבאחד, 4 ו-5 לשונו אנחנו שמים לב להבדל לשוני. שם תראו שהוא אומר אביד איניש וכו', שזה מנהג אנשים, זה מקובל אצל אנשים כך וכך וכך. ובמספרים 2 ו-3 רבה יגיב דינה כאמר די. לפעמים אין הבדל ברור בין בין הלשונות, כאילו למעשה, איזו, האם יש נפקא מינה למעשה, זה צריכים בירור. אבל אנחנו מצידנו רק רצינו להבליט את ההבדל הלשוני בהערה הזאת. אז אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבה, עביד איניש, כאילו זה מקובל, דכל תלתן יומי תריד בשוקה, אדם באמת יכול להיות תרוד במסחר כל כך, שהוא באמת לא יודע, ובמקרה כזה, האי מחאה אינו מהווה הסכמה לבעלות המחזיק. אז נראה מכאן שלבעלים הראשונים יש לו יש לו עדיין אחיזה וטענה ותביעה בביתו. גם הרבינו גרשום אומר, טעות בשוקי, ואינו יכול למחות. ואמרנו כמה וכמה פעמים, הרעיון של חזקה מושתת על כך שהבעלים יכלו למחות, היה להם אפשרות, הזדמנות למחות, ושתקו. והשתיקה הזאת היא בעינינו הסכמה לאיזושהי מחירה שהיה שנים קודם. אבל אם לא היה הזדמנות למחות, כמו פה, אז אין כאן, לא נוצר חזקה כפי דיני חזקה שראינו עד עכשיו. ההוא דאמר לחברי, מי בית בהי ערה? מה אתה עושה על השדה הזה? אמר לי, מפלניה זווינתה, דזבנה מנח. קניתי את זה מפלוני שהוא קנה ממך. אמר לי, אז הבעלים הראשונים מגיבים, את לאו כמודית, אנחנו ממשיכים בעמוד ב', דהי ערה דידיהו, ואת לא זווינת מנהי. נכון שאתה מודה שהאדמה הזאת הייתה שייכת לי, וגם אתה מודה שאתה לא קנית אותה ממני, זין לאו בר דברים דידיעת. תלך מכאן, אתה לא שייך אליי. אנחנו נסתכל ברשבם בראש העמוד פה, אמר לי, מפלניה זווינתה דזבנה מנח, כלומר, שאמר לי בשעת מחירה שהוא לקחה ממך. זאת אומרת, המחזיק אומר שאני קניתי את השדה מפלוני, והוא במקרה אמר לי בשעה שקניתי ממנו שהוא קנה ממך. ומאחר שלא טען ואחרתי את שני חזקה, זה נקודה חשובה, מאחר שלא שמענו פה שאותו מחזיק שעה שם שלוש שנים, שטר מחירה שלא עוד אין בידו. אז כנראה עדיין יש לו שטר מחירה, ומסקנה דמיותם מוקמין עלי ביד המערער, כפי שנראה עוד מעט בגמרא. והיינו טיימה, בכיוון דמודש דשלו היה הקרקע מתחילה, מאחר שאותו מחזיק מודה שהקרקע היה של, של אותו בעלים בהתחלה, לא מבעיה אחד לא החזיק בה שלוש שנים, ולא צריכים ללמד שזה יבוא לאותו בעלים ראשונים במקרה שהוא המחזיק לא היה שם שלוש שנים, אלא אבינו החזיק בה שלוש שנים, נמי אינה חזקה. אבינו אם שיעה של שלוש שנים זה לא יועיל לו, הוא מפגין על מיני ומוצאים את הקרקע ממנו, דהה חזקה שאין עם הטענה היא שהוא אינו יודע אם הייתה של אותו שמחרה לו אם לאו. יש מצבים, וגם הרשב"ם ממשיך לתאר את זה, שבן אדם מסוגל למכור דבר שאינו שלו. אז אם נחזור לגמרא, אמר רבא, דינה כאמר לי, מה שהמרקמה, הבעלים הראשונים אומרים לאותו מחזיק, זה הוא אומר את הדין. וכפי שראינו ברשב"ם, האדמה חוזרת לבעלים הראשונים. ההוא דאמר לי לחברי, מי בית בהי ערה? אמר לי, מפלניה זווינה ואכלתי שני חזקה. יש ברשב"ם רואים את הגרסה, מפלניה זווינה דזבנה מנח, אני קניתי איזה מפלוני שהוא קנה את זה ממך, ואכלתי ואני שהייתי פה שלוש שנים. יש הערה ברשב"ם, שהוא מופיע ברשב"ם מתחת לגמרא, שורה שישית ברחבות, מפלניה זווינתה ואכלתי שני חזקה, ואין לו עדים שיחזיק באותו המוכר יום אחד. לאותו מחזיק שרכש את האדמה ממי שהוא, אותו מחזיק אין לו עדים שזה שמחל לו היה שם יום, אפילו יום אחד. דתו לא הווה מציטיין פלניה גזלנהו, שאם היו לו עדים שזה שמחל לו למחזיק היה שם יום אחד, אז הבעלים הראשונים לא יכולים לטעון מה שעוד לא קראנו בגמרא, שאותו פלוני הוא גזלן. טוענים ללוקח, יש מושג שאנחנו טוענים לטובת הלוקח, ואחי מפורש לקמן בדף מם א' עמוד ב', גבי יהוד דר בקשטה באיליטה 4 שנים, בקשר למקרה של אדם שהיה גר בעלייה, עליית בית בעיר קשטה במשך 4 שנים. זה סוגיה בדף מם א' עמוד ב', ששם לומדים על הנושא של טוענים ללוקח. אבל אנחנו נחזור לגמרא. מאחר ששמענו את הטיעון של המחזיק, קניתי את זה מפלוני ואני פה 3 שנים, אמר לי המערער, עונה לו, פלניה גזלנה הוא, זה שמחר לך את זה, הוא היה גזלן. בצד יש לנו הערת מבנה, ואנחנו מבליטים פה עם פס מקווקו, מפלניה זווינה ואכלתי שני חזקה. זאת אומרת, יש לנו טענה כזאת שחוזרת בכמה מקרים הבאים, וכדרכנו במפת התלמוד אנחנו אוהבים להבליט סדר ומחזוריות של הסוגיות. המעוין גם הבלטנו פה פלניה גזלנה, טענת המערער במקרים שניים ושלושה פה. נחזור לגמרא. אז הבעלים הראשונים טוענים, מי שמחה לך הוא גזלן. אמר לי הלוקח, עונה, והאית לי סעדי דעתי, יש לי עדים שאני באתי ואם לכי בך, ואני התייעצתי דווקא איתך ואמרת לי זיל זווין, כן, תקנה את זה ממנו. איך אתה עכשיו אומר שאותו בן אדם גזלן, בזמן שאתה המלצת לי לקנות ממנו? אמר לי המערער, עונה, כן, אין כאן סתירה בדברים. אני מאוד רציתי שהקרקע יעבור מידיו של אותו אדם שאני קורא לו כעת גזלן, שמה שיהיה שיעבור מידיו שיגיע אליך. למה? השני נוח לי, הראשון קשה ממנו. מבחינת הופעה בבית דין, השני זה אתה, כוונה אתה בן אדם השני, אתה נוח לי לריב איתך, להוציא ממך בדין יותר מההוא לא יודע, הוא אדם קשה, קשור למאפיה, אז אני לא רציתי להתעסק איתו. אז לכן נתתי לך את העיצה, כן, תלך תקנה ממנו. אבל היה לי אינטרס כזה, כמו שתיארנו. אז אין סתירה בין מה שיעצתי לך לטענה שלי שאותו בן אדם גזן. אמר רבה, דינה כאמר לי. אז רבה מצדד עם המעלה כמה שהדין איתו. והמערער הזה ייקח את השדה ממנו. יש הערה, הרשב"ם מוסיף כדרכו הרבה, ואנחנו נסתכל ברשב"ם כעת שהלימוד בו גם יהווה מן הקדמה להמשך הגמרא. אנחנו כעת בשורה שמינית ברחבות, אמר רבה, דינה כעמלי המערער ואיתו שדהו. ואפילו אדמון ורבנן, כאן הוא מתייחס למקור שעוד מעט נראה בגמרא, מחלוקת תנאים, שדווקא נמצא במסכת כתובות, אבל מצוטט פה, שגם אדמון ורבנן יש להם מחלוקת, אבל לא פליגי, אלא בדעביד המערער מעשה לסיו ללוקח לקנות שדהו. פה ראינו המערער כאילו מתפקד כמסייע לאותו לוקח לרכוש את השדה, אבל פה היה רק דיבור באלמה, הוא אומר תלך תקנה ממנו. יש מחלוקת בין אדמון ורבנן במקרה שאותו מערער לא רק, לא רק דיבורים אלא גם עושה מעשה, אבל בדיבור באלמה כולו מודו כרבה כדי מפרש ועזיר, כמו שהגמרא תסביר. ואף על פי שהחזיק בה שלוש שנים בלא מחאה, למרות שאותו מחזיק היה שם במשך שלוש שנים בשקט, כוונה בלי מחאה מצד המערער, יפסיד. למה? החזקה שלי מתנה היא. שוב פעם רואים את המושג הזה, היסוד הזה בחזקות חוזר פעם אחר פעם. כאן עוד פעם דוגמה של חזקה שאין לי מתנה, למה? שמודה הוא, אותו מחזיק עצמו מודה שלא לקחה מיד הבעלים, כי מיד איש נוכרי, כבר איש זר, ושאין ידוע שהיה לו חלק באפילו יום אחד, ולא מציטיין, ואותו מחזיק לא יכול לטעון נגד המערער, אמר לו מיוחר, מערער בתור שלוש, למה שתקת, למה לא מחית במשך שלוש שנים שהייתי פה, דרך אמרינן, זה מפסיד, מערער בשתיקתו. מתי אומרים שהמערער יפסיד בזה שהוא שתק? היינו, היכה, דתיין אידך, זה רק במקרה שהמחזיק טוען, מנח זווין תבחת לשני חזק, אני קניתי את זה ממך, ישירות. עד שלוש שנים, מסדרים יש בשדרי, עד שלוש שנים על האדם נזהר, ראינו את זה כבר לפני כמה דפים, אדם כן נזהר בשטר תפי, מעבר לשל שנים לא מזדהר. אם כך, זה שלא מיכה, והוא לא נזהר בשטרו, הפסיד. אבל הכה, זה נכון שאם אם יש חזקה שיש עם התנה, והבעלים שתקו, והמחזיק בינתיים לא המשיך להיזהיר בשטר, אז המערער יפסיד. אבל אחא דמודי מחזיק דלא מיני דמערער זבני, אבל באמת מקרה הנוכחי שאותו מחזיק עצמו מודה שהוא לא קנה את זה מהמערער, שהוא בעל הקרקע ובעדים זבנה, לא הורה כוחו של מערער בשתיקתו, שהחזקה במקום שטר מחירתו עומדת. החזקה שיש לו אותו מחזיק הוא לא יותר חזק משטר, וכיוון דאין שטרו מועיל לו שרים מגזלן לקח, אף חזקתו אינה כלום. נחזור לגמרא, וראינו התייחסות למחלוקת תנאים אדמון ורבנן, והגמרא תצטט את זה במהלך השורות הבאות. רק מבחינת מבנה יש לנו מה להעיר פה. שמענו את המקרה, הוא היה מהשורה השלישית שהיה סימנו את המשולש עד לפה, עם הפסק של רבה שיש להדיף, יש לפסוק, יש למסור את הקרקע חזרה לבעלים הראשונים. כך רבה פסק, דינה כאמר לי. יש קטע שבסוגריים, הסוגריים האלו אינם לשם דילוג, אלא כמו שכתבנו בהערה בכוכב בשוליים, הם לא אינם לשם דילוג, אלא לתחם הדיון בשאלה כמן. הגמרא תדון בסוגריים, פסקו של רבה הוא כמו מי, כמו איזו תנה, ובכך, בזה שסימנו את זה ככה, לשמור על המבנה של הגמרא בסדרת המקרים המסומנים במשולשים. אז מיד אחרי הקטע שבסוגריים רואים עוד פעם משולש, ישועה שנייה ברחבות. מאחר שאני מקווה שהמבנה ברור, ניכנס לקטע שבסוגריים. כמן, כאדמון, האם רבה שמצדד עם המרקמה, אם למרות שהוא נתן עצה למחזיק לרכוש את זה, הוא לא הפסיד בכך את טענתו. האם הפסק של רבא הוא בהתאם לשיטת אדמון, זה שם של טענה, ואנחנו לא, אנחנו פוסקים כמו הרבנן שחוקים על אדמון. אז השאלה פה, אם רבא אומר פסק דין שהיא לא תתקבל בסופו של דבר, כי אנחנו פוסקים כמו הרבנן, אחרי המקור התנאי, שגם סימנו את זה בקושיה ארוכה, הגמרא עונה, לא צריכים למהר להסיק שרבא פסק כאדמון, כי אפילו תימא רבנן, אתם רואים בשורה הראשונה ברחובות, אפילו לפי הרבנן רבא יסתדר. אז אנחנו נסביר את זה שנגיע לשם. אז למה הגמרא חושבת שאולי הפסק של רבא הוא רק לפי אדמון תתנן, העורר על השדה? יש מישהו מפקפק, הוא מתלונן על איזשהו אדם ששוהה בקרקעו, הוא מעורר. ויש גם מילות הסבר ברשבם, באמצע שורות הרחובות, יש רשבם דתנן, ובין העורר על שדה שמחר שמעון ללוי. אז יש לנו מחירה בין שני אנשים, שמעון שמוכר ללוי. ברקע שומעים את ראובן מערער על השדה הזה. ואומר ראובן, כי שמעון גזלו ממנו. והוא, ראובן המעורר, חתום עליה, ולמרבה הפלא, אותו ראובן שהוא כעת מעורר, הוא עצמו חתום על המחירה בין שמעון ללוי, כעד למחירה. באותו שטר מחירה שכתב לו שמעון ללוי, חתם ראובן, ועד אחרים עוד עד, שני עדים. אז איך זה יכול להיות שמצד אחד הוא ראובן מעורר בכלל על המחירה בטענה של שמעון הוא גזלן, ואותו מעורר חותם על השטר שמאפשר שמעון למכור את זה ללוי? זה המקרה פה. אז נחזור לגמרא. העורר על השדה וחתום עליה בעד, אדמון אומר השני נוח לי, הראשון קשה ממנו. אדמון אומר, זה שהמערער חתם על השטר מכירה בין שמעון לוי, זה לא בכך ראובן לא יפסיד. למה? כי מה שראובן עשה הוא פשוט גרם לכך שיהיה מכירה משמעון ללוי. למה, מה היה האינטרס של ראובן לעזור דווקא לשמעון שהוא טוען שהוא גזלן לבצע את המחירה? אז אדמון הסביר, כי לראובן היה נוח יותר שהשדה יגיע לידיו של לוי דרך נקרא לזה מחירה פיקטיבי, ובכך שמעון יורד מהתמונה, וכי שמעון היה איש קשה, כמו שאמרנו מקודם, איזו קשור לעולם התחתון, והוא ראובן לא רצה להתעסק איתו. זה הסיבה שראובן חתם על המחירה, אבל זה לא, וזה לא מראה שראובן מסכים עם זה בכלל. ולפי אדמון הטענה ששומעים מראובן, שמה, השני נוח לי, הראשון קושי ממנו, זה טענה מנצחת, ובכך ראובן עדיין יכול לקבל את שדהו, את שדה שלו בחזרה. אנחנו ממשיכים בגמרא, וחכמים אומרים, איבד את זכותו. מה פתאום אתה טוען שני נוח, אבל חתמת, אתה חתמת כעד על השטר. בזה שחתמת על השטר, אז אתה מאבד את הזכויות שלך. עכשיו, מה פסק רבא לפני כמה שורות? רבא פסק שאם בעלים ראשונים טוענים השני נוח לי, הראשון קשה ממנו, וכמובן שאין, שזה במקרה שאין למחזיק איזו חזקה שיש עם הטענה, כמו שהסברנו מקודם, עצם הטענה הזאת, השני נוח לי וראשון קשה ממנו, האם אדם, למרות שאותו אדם עשה משהו או דיבר משהו שמתנגש, מתנגד לטענה הזאת, האם זה טענה שבכל זאת יחזיק מים? לפי רבא כן. אז זה מסתדר עם שיטת אדמון פה. אותם מילים, השני נוח לי, הראשון קשה ממנו, לפי אדמון, כן, אותו מערער יכול לנצח בטענה כזאת. אז האם רבא פסק את מה שהוא פסק כמו אדמון נגד הרבנן? לא, אפילו תם הרבנן. אותם רבנן שחוקים על אדמון במקרה של ראובן שחתם כן על המכירה משמעון ללוי ובכך איבד את זכותו, לא כן במקרה שבו פסק רבא. למה? מה ההבדל? הטעם במקרה של מחלוקת אדמון ורבנן שהרבנן אמרו איבד את זכותו, עבד למעשה. אותו מערער, הוא עשה מעשה, הוא חתם על שטר מחירה, ובכך הוא לא יכול אחר כך לטעון סתם משחק, רציתי להעביר את זה, זה עשית מעשה, זה מה שאומרים, מעשה מוכיח, אז מעשיך הם הקובעים. אבל אחר, במקרה של רבא, אותו מערער לא עשה שום מעשה, דיבורה, סתם דיבר, מה זאת אומרת? שבסיפור הקודם, בסיפור שראינו, אותו מערער יעץ למחזיק לקנות את זה מאותו אדם, מאותו אדם שמערער מגדיר אותו כגזלן. בזה, בנתינת עצה, בדיבור, באלמה, אדם לא מאבד את הזכות שלו לטעון אחר כך, השני נוח לי הראשון כשי מנו. עבד איניש דמיקרי ואמר. אנשים מסוגלים להוציא דיבור, לזרוק מילים, ככה לפטפט, לדבר, אבל זה לא נחשב ויתור רציני על בעלות הנכס. ולכן פסק של רבא תואם גם לשיטת הרבנן. בקיצור, אין להשוות בין סתם דיבור למעשה. ההוא דיאמי אמלי לחברי, מי באי בהיירה אמלי, מפלניה זווינתה ואחת שני חזקה. אמלי, פלניה גזלנה הוא. אמלי, הלוקח המחזיק טוען והיית לי סעדי, דעתית באורתה ואמרת לי, זוונה ניהלי. ויש לי עדים שאתה באת בלילה, ואמרת לי תמכור לי את זה, תמכור לי את הנכס. אז יש פה מחזיק שיכול להביא עדים שאותו מערער עצמו ביקש מהמחזיק למכור לו את השדה. אז מה זה מראה? זה מראה שהמערר עצמו מסכים שהמחזיק הזה הוא הבעלים הלגיטימיים. אמר לי, המערר עונה, זה שביקשתי ממך למכור לי את השדה, זה לא אומר שאני מודה בכך שאתה הבעלים. אמינה איזבון דינאי, אמרתי, יותר נוח לי לשלם לך את הכסף. בוא נגיד, ביחס לבן אדם זה לא הרבה כסף. אז סתם, זה תוספת שלי. אנשים מסוגלים לשלם עבור דבר שבאמת שלא בכל מקרה, רק לא להגיע לבית הדין ולהתווכח, אלא שווה לבן אדם לפעול, למרות שזה עולה לו כסף, לפעול בשקט כמו שאמרנו, בלי להגיע לכל המתח והוויכוחים שמאפיינים הופעה בבית דין. אז אמר הרבה, אבי דיניש, דזוון דיני, אנשים באמת מסוגלים לקנות, לשלם כסף עבור דברים שמן הדין מגיעים להם בכל מקרה. את התיאור ברשב"ם הוא יפה, נראה את זה ביחד. אמינה למזוון דינה, אמרתי בליבי, טוב לי לקנות בדמים מועטים, כפי שאמרנו שהכסף פה הוא לא כסף רב יחסית לאותו בן אדם, קרקע הראוי לו, קרקע שבכל מקרה ראוי לאותו אדם, ולא לתרוע ולבוא בדין. אבידיניש דזוון דיני, אדם תם שאינו רוצה להתקוטט, אומר רשב"ם, אפילו על שלו עשוי הוא להוציא מאותיו ליטולת שלו בלא דין ומחלוקת. נחזור לגמרא. ההוד יום עלי לחברי, מי בית בהיירה, עמלי מפלניה זווינה, ואכלתי שני חזקה, ולא נסהרתי בשטר יותר. אמר לי, המערר אומר, והנקיטה שטרה, דזבנה לי מיני הארבעי שני. אני מחזיק בשטר שאותו אדם מכר לי את השדה לפני ארבע שנים. אז אני קדמתי. אמר לי, אז המחזיק אומר, מי סב את שני חזקה התלת שאני כאמינה? מי אומר שכשם, אני אמרתי שאני פה שני חזקה, מילה שני זה שנים של, ששני חזקה זה רק שלוש שנים. שני חזקה טובה כאמינה, כשאמרתי שאני פה שני חזקה, אני פה הרבה שנים, זה היה הכוונה שלי. אז מה, יפה שיש לך שטר שרחש את זה בני ארבע שנים, אבל אני פה כבר מקודם. והגמרא כעת, סליחה, רבה פוסק פה, אמר רבה, אבידי אינשי, זה נורמלי, זה רגיל, זה מקובל אצל בני אדם, דקרו לשני טובה, שני חזקה. שהאדם קורא לשנים רבות, בביטוי הוא קורא לשנים רבות שני חזקה. אז לפי רבה, יש להעדיף, יש לתת את הקרקע למי? למחזיק. למרות שהמערער טוען שיש לו שטר שמראה שהוא קנה את זה לפני ארבע שנים. עכשיו יש לנו פה מחזיק, טוען אני פה הרבה שנים, ויש מערער שיכול להוכיח דרך שטרו שהוא פה, שיש, הוא רכש את זה לפני ארבע שנים. אז הגמרא עכשיו מסבירה, והני מילי דרך לה שבע שנים. זה שאנחנו ניתן את שרב הפסק, שניתן את זה למחזיק ולהעדיף אותו על פני זה שיש לו שטר של ארבע שנים, זה בתנאי שאותו מחזיק הוא שם כבר מלפני שבע שנים. והרשב"ם אומר, והני מילי דמוקמין אלי בידי דהייתי סעדי דרך לשבע שנים, שהוא יכול להביא עדים שהוא שם שבע שנים, שקדמו שני חזקה שלו למחירת השטר שמערער. בכך המחזיק הנוכחי בהבאת עדים שהוא שם שבע שנים, אז מה זאת אומרת? שאחרי שלוש מהשבע שנים האלו, הוא, אותו מחזיק הנוכחי, כבר השיג חזקה, ולא מצפים ממנו שישמור על השטר, וזהו. ואז זה יפה שהשני טוען יש לי שטר של ארבע שנים, אבל החזקה של אותו מחזיק הנוכחי קדם, החזקה שלו קדם לשטר הזה, נקראתי עוד פעם בגמרא, והני מילי דאחר שבע שנים, תקדים חזקה דהי לשטר דהך. החזקה של המחזיק הנוכחי, קדם בשלוש שנים, את השטר של זה שמוציא כעת את השטר של ארבע שנים. נמשיך בראש דף נמד א', אבל שיט כוונה שש שנים, אם המחזיק הנוכחי הוא מראה דרך עדות שהוא שם רק שש שנים, אין לך מחה גדולה מזו. בוא נחשוב על, בוא נעשה את החשבון. יש לנו בן אדם שדרך עדים מראה, מוכיח שהוא שם שש שנים. כעבור שנתיים, אותו בעלים ראשונים, זה שמחר את זה למחזיק, נקרא לו בעל השש שנים, אותו בן אדם שמחר לו את הקרקע, כעבור שנתיים בלבד, מחר את זה לשני, לבעל השטר של ארבע שנים. מה זה מראה לנו? זה מראה שאותו בעלים הראשונים הוא מחה בכך שהותו של אותו מחזיק של שש שנים. שוב פעם, כי כעבור רק שנתיים הוא מוכר, הבעלים הראשונים מוכרים את זה לבן אדם אחר. אין לך מחאה גדולה מזו. איך הוא ביטא את מחאתו? בזה שהוא מכר את זה למישהו אחר עם שטר. ובמקרה כזה, כמובן, המחזיק לא יכול להישאר שם. עד כאן שיעורנו להיום.